את מיכאל כהן.
כל הכבוד.
והוא לקח מסזה יומיים, הוא נשאר לישון באזור מת מלון, יזיית, היית ויחזור מחר.
אוויר אחורה, שם סביר לאברהם את אוויר אחורה.
אנחנו בסימן סמך ג' בתור. הסוגיה שאנחנו עוסקים בה היום היא האופן שבו קוראים את קריאת שמע.
אברהם, אתה יכול לשבת פה, פה כאן, גם זה הם נגיעה מרוב, הם לבא.
אומר פה הטור בסעיף א', וקורא אותה בין מהלך, בין עומד, בין יושב, חוץ מפרקדן, פירוש ששוכב על גבו. והרמב״ם ז"ל כתב בין שפניו למעלה או פניו פתוחות בקרקע, לא יקרא, ואפילו אינו ממש על גביו ולמוטה על צידו לא יקרא, מפני שנראה כמקבל מלכות שמיים דרך גאווה. ואם הוא שמן ובעל בשר ואינו יכול להתהפך על צידו מפני אונס אחר, מטה מיד על צידו וקורא. רבותיי, יש לנו פה שאלות מאוד חשובות, נכבדות, והוא, מהו האופן של קריאת שמע? כמו שראיתם, ישנם כאן חמישה מצבים. מצב אחד, קריאת שמע בהליכה, מצב שני בעמידה, מצב שלישי בישיבה, מצב רביעי שוכב על גבו או על פניו, מצב חמישי על צידו, ונוסיף מצב שישי על צידו קצת. אז כל המצבים
על גבו ועל פניו, זה לא
אפשר, זה אותו מצב. מה? טוב, אפשר גם להפריד, ואז בסדר, ואז יהיו שבעה מצבים. אז אם כן, אלו שבעת המצבים שמדוברים כאן. כל אחד מהם צריך לדון בשאלה מדוע אסור, מדוע הוא מותר, וכמובן להשליך האם הדבר אסור דווקא בקריאת שמע, או אולי גם בתפילת, אולי גם בפסוקת זמרה, אולי בברכות. אלו שאלות נכבדות ברקע, נא לא לענות על זה עכשיו, אבל ברקע אנחנו מתמודדים עם זה כל לילה, משום שכל לילה אנחנו קוראים קריאת שמע על המיטה כשאנחנו שפוכים לגמרי. והכי טוב היה לקרוא על הצד אם אפשר, בבקשה. לכן אני אומר שזו שאלה מאוד, נכון? שאלה מאוד נפקא מיני לדינה, אם אפשר לקרוא קריאת שמע תוך כדי שיגור לשינה. כלומר, מה? זה דבר מעשי, הלכה מעשית. נדמה לי שבדורנו בשנים האחרונות תודה רבה, אתה רואה, לא רוצים לקפח אותנו, יישר כוח. שם בשיעור השני יש הרבה גלידות, פה קצת.
חלבי זה פאוור, נכון?
זה חלבי. יישר כוח.
דווקא.
רבותיי, אנחנו קיבלנו ישר מהחברה המוחרמת שטראוס, הוא עובד בשטראוס. אז קיבלנו...
עכשיו,
רב. בכבוד, אני יודע, אשתי...
רב חד בשרי?
לא, אבל אשתי, תדע ש...
זה נמס, זה נמס בכוס.
נא לברך שהכל על השי מחברת שטראוס.
לא ציפינו
להגיע.
לא, אני
בשרי. תביא להם. אני מברך על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אתה צריך... אם כן רבותיי, אנחנו ממשיכים בדיון החשוב הזה, ואני קורא את הבית יוסף. קורא אותה בין מהלך בין עומד בין יושב. בפרק היה קורא, תנו רבנן, בית הלל אומרים עומדים וקוראים. סליחה, קראתי בטעות טבח כי זה מודפס פה. אני בבית יוסף, סליחה. בפרק כמה דברכות נן, בית שמאי אומרים, בערב כל אדם יתו ויקראו, ובבוקר יעמדו, שנאמר בשוכבך ובקומך. אז זה ידוע, דברי הגמרא, המשנה הזאת מאוד מפורסמת. ובית הלל אומרים, כל אדם קוראים כדרכן, שנאמר ובלכתך ודרך. אם כן, למה נאמר בשוכבך ובקומך? בשעה שדרך בני אדם שוכבים, בשעה שדרך בני אדם עומדים. פרש רש"י כדרכם, או בקימה, או בשכיבה, או בישיבה, או מהלך. כן, יש פה ארבעה מצבים שמותר לקרוא קריאת שמע. עומד, שוכב, יושב ומהלך. ותננתו, אמר רבי טרפון, אני הייתי בא בדרך והצלתי לקרוא דברי בית שמאי, סיכנתי בעצמי מפני הליסטים, אמרו לו, כדאי היית לחוב בעצמך, שברתי על דברי בית הלל. כאן יש עוד סוגיה. גם אם הדבר מותר, מה קורה אם הוא מחמיר במקום שלא צריך להחמיר? זו סוגיה נלוות לעניין הזה. לאט לאט הכל יתברר בעזרת השם. ומה שכתב חוץ מפרקדן, ממרא דרב יוסף ברש פרק שני דברכות, פרש רש"י שוכב על גבו ופניו למעלה, והרמב״ם נראה שמפרש בין פניו למעלה, בין פניו למטה, נקרא פרקדן. ואנחנו יודעים שזה אסור גם בלי קשר לקריאת שמע לשכב באופן כזה על גבו או על פניו, זה לא קשור לקריאת שמע.
פניו למה לא?
מאותה סיבה של גבו אסור, עניין של צניעות. ומה שכתב, ואפילו אינו ממש על גביו אלא מוטל צידו לא יקרא, ואם הוא שמן ובעל בשר או. עכשיו תשימו לב למחלוקת החשובה הזאת. שם פרקדן לא יקרא את שמע, מקרא ודלא לקרא המגנה שפיר דמי. זאת אומרת, פרקדן לא יקרא את שמע, רק לקרות אסור, אבל לשכף פרקדן מותר. והרבי יושב בן לוי לית אמן דגן הפרקיד, כן, בגלל צניעות. אומרת הגמרא, אמרה מגנה כמצלה שפיר דמי, מקרה אף על גב דמצלה נמי אסור. אז מדובר פה על עוד מעט נראה, הכל התפרש. והרבי יוחנן מצלה וקרה שאני רבי יוחנן דבעל בשר. ופרש רש"י, מגנה לישון כמצלה שפיר דמי, כשהוא מוטה על צידו, אז זה מצלה, כשהוא מוטה על צידו מעט שפיר דמי. אבל מקרה קריאת שמע, אפילו מצלה נמי אסור, שמקבל עליו מלכות שמיים דרך שררה וגאווה. בסדר, אז מה משמע כאן? שמותר לקרוא קריאת שמע הולך, יושב ועומד, והשוכב שמותר זה שלא פרקדן. מה? אז זה המקרה שדיבור, בהטעיה.
לא, רק לבעל בשר.
רגע, סבלנות. סבלנות. רגע, סבלנות. עכשיו בואו נמשיך. הוא פרק מי שמתו. רגע. אברהם, סבלנות.
הוא אמר שמותר שוכב.
אברהם, הדיוק שלך נכון, אבל חכה רגע, סבלנות. בואו, הכל יהיה בסדר. הוא פרק מי שמתו. עד אתניה, שניים שישנים את היית אחת. זה מחזיר פניו לכאן וקורא. וזה מחזיר פניו לכאן וקורא. כתב הרב בן אבי קל ימי דק. דרך יום מחזיר פניו וקורא. היה יכול לקרוא קריאת שמע, והוא שוכב מוטה על צידו. דאמרינן, מקרה. אף על גב דמצלה אסור. ומה ידע אמרינן מתאים וקוראים, זהו במיושב, על בית היה ושכיבה, לא אמרו. ואיך ימר אחד השארי, וידע מכמד אמרינן, מקרה, אף גדם יצא אסור, זהו בתא כמו פרקדן, ששוכב לקודקודו מוטה מעט, אבל זה שמוטה את זה לגמרי מותר. אז זה תירוץ ראשון, שאומר שישנם שני צורות של הטעיה, יש הטעיה קלה ויש הטעיה 90 מעלות. והנכון יותר לתרץ, וכמד חזינן דרך עדיקה תירחה, שרי, כדי אמרינן הרבי חמץ לבקרה, משום דה בבעל בשר ובלתיחה, אך אינם יתירו לו בעתיה משום דה בלתיחה, כיוון שפשר לבגדיו לחזור ולובשם, עד כאן לשונו. אני רוצה לקרוא עוד פעם את הכל, אבל הרמב״ם כתב, כל אדם קוראים כדרכם ונומדים ממהלכים ושופים מרווין, אגבי ופסוי ואורי שמה ומותר לפני התוכות בקרקע, ומשל גבו אופנה למעלה, אבל קרוב ושכב על צידו, אם היה בעל בשר הרבה ונכון להתהפך על צידו, שהחולה נוטה מעט לצדו קורא, נראה שדעתו לומר, דחי אמרים מי כפי מצא אסור, ונפגר מוטה מעט, מוטה על צידו לגמרי, מוטה לקרות שמע, כזווה לדעת מוטה לקרות תדעו לרבינו, אחרי נראה דברה שקראתי דבר. עכשיו אנחנו נקרא את הדבר עוד פעם, אז ברור שיש פה מחלוקת, חשוב מאוד לדעת הבית יוסף הזה. עכשיו אנחנו קוראים רבותיי מההתחלה, וננסה לדקדק בטעמים, מה מותר? למה מותר, מה אסור ולמה אסור. שוכב שוכב או ישן. אני קורא עוד פעם, כי זה מאוד מאוד חשוב החשבון פה, ממש להרבה דברים. קורא שוב פעם וקורא אותה בטור, וקורא אותה: בין מהלך, בין עומד, בין יושב. אלו שלושת מצבים שהטור אומר שאפשר לקרוא קריאת שמע. אני חייב להסב את תשומת הלב לסעיף ג', תעבור בבקשה לסעיף ג', כדי שלא תצא תקלה וטעות מתחת ידינו. ומי הוא? אם קורא מהלך צריך לעמוד בפסוק ראשון, אז לא לשכוח את הדבר הזה. כשאנחנו רק פסוק ראשון, זאת ההלכה.
זה לא מקרה שמוצא אותנו מיד החובה?
לא, לא מדובר פה. כן, אז צריך לזכור את החשמל פסוק ראשון, אבל מדובר פה על פרשה ראשונה. אפילו אתם זוכרים שיש מי שאומר שפרשה ראשונה היא מהתורה, ודאי מדרבנן, למה קדמה פרשת שמע לבהם שמוע, קבל עול מחות שמיים, עזור לפרשה של מחות שמיים, מותר לקרוא אותה גם בהליכה. אלה שלושת המצבים, מהלך, עומד, יושב. רבותיי, מותר לברך ברכה בהליכה? בורא פרי העץ. אסור. אסור לברך בהליכה. לא. אסור, לא עדיף שלא. אסור ברכה בהליכה, זה מפורש בכמה מקומות בשולחן ערוך, נדמה לי קופצה די ג' קופי זין באור החיים, אסור בהליכה. ולומדים את זה מהאומנים שהתירו להם, האומנים שהתירו להם לקצר את ברכת המזון. אז שאלו למה התירו להם לקצר ברכת המזון, הדבר הכי טוב זה גם לעבוד וגם להתפלל. כמו שידוע שאין סגולה טובה יותר לריכוז בלימוד תורה כמו תפילה. זאת אומרת, בזמני התפילות האדם מרוכז בתלמודו מאוד מאוד, ויכול גם להתפלל וגם ללמוד. אז למה, כך שאלו הראשונים, אז מדוע לא נתיר לאומנים? לא צריך להפסיד את בעל הבית. אמרו, הזנת העולם כולו בטובו, וימשיכו לעבוד. בכל מקרה אנחנו עושים משהו תוך כדי השלמה. ולמדו מכאן שאסור לאדם לעשות מלאכה תוך כדי עבודתו. עד כדי כך הדבר אסור. לעשות מלאכה תוך כדי ברכת המזון. עד כדי כך הדבר אסור, שהעדיפו שהאומנים יקצרו את ברכת המזון ולא יברכו תוך כדי העבודה. זה כתוב. ולמדו הפוסקים, וזה בסימן קופצה דיזיין אני חושב, שזה לא רק לגבי ברכת המזון נאמר, אלא לגבי כל הדברים, כל הברכות, שאסור לעסוק בדבר תוך כדי ברכה. רגע, זו של הטובה. והתז כתב שזה לא בגלל כוונה. התז כתב שזה שאסור לעשות מלאכה תוך כדי ברכות, זה לא בגלל שזה מפריע לכוונה. גם אם זה לא מפריע לכוונה, אסור, כי זה נקרא שעושים את מלאכת השם קרי. קרי, פירושו באופן מזדמן, כוונה אדם עובד השם כשזה מזדמן לו, כלומר היות ובכל מקרה הוא עושה עכשיו משהו, כלומר הוא עושה עבודה, אז הוא מוכן לבזבז זמנו. רגע, אני מגיע לזה, שנייה, רגע, יש פה, רק רגע. רגע, סבלנות. זה לגבי לעשות מלאכה תוך כדי הברכות, או לברך תוך כדי עשיית מלאכה, וזה אסור אפילו אם אתה מרוכז. מזה למדו, גם כן הלכה בשולחן ערוך, שהולכי דרכים, שאסור לברך תוך כדי הליכה. כי אדם עוסק במשהו אחר, זה כמו לעשות מלאכה ולברך. אבל הראש חידש, אם אתם זוכרים, זו גם גמרא בברכות. גמרא בברכות אומרת שתפילת הדרך ראוי לרדת מעל החמור אם אפשר לברך. אבל אם לא אפשר לברך על החמור, מדוע? משום שאדם שהולך לדרכו הוא לא מרוכז. אם יכריח אותו לעצור, אז הוא יהיה פחות מרוכז מאשר כאשר הוא על החמור. ולכן כתוב, וגם זה הלכה בשולחן ערוך, שלהולכי דרכים התירו לברך בדרך. מי הם הולכי דרכים? אני אומר לכם הלכה שדעתי פשוטה. אדם שחוזר בכביש ירושלים תל אביב, והנה הוא רואה את החמה שוקעת, אז אני חושב שעדיף שיתפלל תוך כדי אחיזה בהגה, בעיניים פקוחות, ברור, זה ברור, לא לעצום עיניים, אין שום ספק בדבר. עדיף שיתפלל ככה מאשר שיעצור. ואני אומר יותר מזה, אני חושב שאסור לעצור. אסור לעצור. לא רק בגלל המקום המסוכן, זה פשוט, אבל גם אם הוא רוצה למקום לא מסוכן, אסור לעצור. מדוע? משום שעקרונית להולכי דרכים אסור להתפלל תוך כדי הליכה, לא להולכי דרכים. אסור לאדם להתפלל תוך כדי שעושה דבר אחר. כי זה לא בגלל עניין של ריכוז. כי זה לא כבוד הברכה, ועל זה נאמר יען אשר הלכו עמי בקרי. אבל אומר הראש בתשובה, לומד מהגמרא בתפילת הדרך, זו גם בעיה. אם הוא לקח את זה מראש, אז הוא כבר לא הולך דרכים, זאת אומרת זה הלך לבית כנסת שלו. אבל אומר הראש שיתירו לו הולכי דרכים לברך, בגלל שהוא יהיה פחות, הוא יאבד את הכוונה יותר אם הוא יעצור, הוא יאבד את הריכוז. לכן אני חושב אסור לעצור.
אם הוא ירד מעל החמור, הקבוצה שלו בורחת קדימה, אז הוא לא יהיה מרוכז, כי הוא רוצה
להתפלל. אני מסכים לעיקרון. בוא נראה את העיקרון. העיקרון הוא כזה. אם אתה מתפלל, כשאתה נמצא במקום שבו אתה באמת מתפלל לפרוטוקול, זאת אומרת, אתה מתפלל תפילה חטופה, כי השקיעה, ופה אתה מרביץ איזה משהו, ואתה מתנדנד לך בצדי הכביש, אני אומר שאסור להתפלל ככה, צריך להתפלל על ההגה. אבל אם אתה באמת עוצר, עצרת את הדרך והפסקת, בסדר, בסדר, מצוין, זה מצוין. אז אני לא מדבר על זה, אני מדבר על המצבים שבהם אדם, אתה רואה אותו בצדי הדרכים ואתה רואה שהוא לא מתפלל, הוא לא מתפלל, לא, בלי סכנה נפשות, בלי הסברה הזאת, הוא לא מתפלל, הוא אומר טקסט, הוא לא מתפלל, עדיף. ולי זה קרה פעם אחת בחיים הדבר הזה, וככה עשיתי. פעם אחת זה קרה לי שחשבנתי את זמני לא נכון, היו פקקים, ומצאתי את עצמי בסמוך לשקיעה בכביש ירושלים תל אביב, ואמרתי עם ההגה ברוך, התפללתי את התפילה הכי ארוכה בחיי, אולי היה לי את כל הזמן שבעולם להתפלל, לא מיירתי, אלוקינו אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, לא מיירתי בשום מקום. זה קרה לי פעם אחת, הדבר הזה השם יעזור, זה לא יקרה יותר. אבל לא תמיד מחשבנים את הזמן נכון, ואתה מקווה שתגיע ועושה אותה יתקע בפקק, ואתה מתפלל בשיא הנחת רוח. זה פשוט לי הדבר, אין לי שום ספק. אני התחבצתי, דיברתי על זה פעם, התחבצתי לגבי אדם שהוא נוסע לבית הכנסת. זאת אומרת, הרי זה קורה לנו כל בוקר, נודע על האמת, לך לא, גם לך בעצם, גם לך, כי אתה צריך להתחיל קורבנות, ועוד איך לך. אז לא, אז מה עם ברכות השחר? אז הרי זה קורה לכולנו, אנחנו מגיעים לבית הכנסת, אנחנו תמיד באובר. אתה לא, דוד, אתה לא, אתה לומד לפני התפילה. אבל גם אתה באובר, כי אתה מתחיל ללמוד לפני התפילה, מה עם ברכות השחר? אז בקיצור, גם אתה באובר. אנחנו מגיעים לבית הכנסת, אנחנו לא מספיקים. יש מעטים האנשים, אני לא יכול לשכוח את התמונה הזאת של הרב צביטאו, אני לא יכול לשכוח את זה, שאנחנו מתפללים במניין של שבע, בתור אברכים בבית כנסת בקריית משה ליד מרכז הרב, והוא היה לפעמים מאחר, אני זוכר אותו נכנס ב7:20, יש לו זמן, נכנס כזה רגוע, אומר ברכות השחר, מניח תפילין, פותח ספר, לומד, קורא קורבנות, בחייך, 7:20, אתה עוד יכול להתגלגל על המניין הקודם, למה אתה מתכוונן על המניין הבא? בחייך, רגוע, יש לו זמן. טוב, זה, אלו אנשים מיוחדים, אנחנו באובר, ופה אני הסתפקתי בשאלה הזו. אדם שהוא נוסע, בנתונים של הרחומה, יש אנשים שנוסעים בבית הכנסת, לא אתה. אבל יש אנשים שגרים לא רחוק מבית הכנסת, נמוך מבית הכנסת.
המבירים קרובים.
אין, אנשים לא רחוקים פה, אבל הם נמוכים מבית הכנסת. משבח אני את אלו שגבוהים בבית הכנסת, אין להם בעיה, אבל אלו שנמוכים בחזור זה מהר, אבל מה עם ההלוך? אלו שנמוכים בבית הכנסת, הם באים במכונית. כי אם יבואו ברגל, אז לא, הם יצטרכו לנשום זמן רב עד שיתחילו להתחיל את התפילה. אם כן, אתה נוסע לבית הכנסת, אז אני חושב דעתי שאתה מבחינת הולך דרכים. כלומר, אסור לברך תוך כדי נהיגה, אבל אם אתה נמצא בבית הכנסת, מה שאנחנו יודעים הרי מה יהיה. אתה בדרך לבית הכנסת, נאמר, בוא נאמר שהמניין שלך מתחיל להגיד בשש וחצי. בוא נגיד. אתה רוצה להגיע בשש, בעצם צריך להודות על האמת. אם המניין שלך מתחיל בשש וחצי, מתי אתה צריך להגיע? באמת צריך להגיע בשש 22. בשש 22 אתה מגיע, אומר חמש דקות ברכות השחר, ואז, או בבית, בסדר, מניח תפילין, ומתחיל את התפילה איפה שמתחילים איש איש ומנהגו. האמת היא, לא, מניין אשכנזי אני תמיד מגיע קודם, זה לא שייך, זה לא שייך, אני שצייך, אבל מניין ספרדי מתחיל בשש וחצי קורבנות. האמת היא שקצב הקורבנות שאדם רגיל הוא יותר מהיר מזה של החזן. אתה יכול להגיע בשש 37, אבל אם תגיע ב-637 ותצטרך להכניס פה גם את ברכות השחר, זאת תהיה טיסה לא הגיונית. לעומת זאת, יש לך עוד 3-4 דקות בעלייה. אז בקיצור, לכן אני חושב, נראה לי שיש בזה דין שהולכי דרכים ויצא לעשות את החשבון, וכל זה בדיעבד. כתחיל אדם צריך להתפלל זה צריך להיות חזן, הוא בכלל יהיה בית הריכוז, וודאי שיש את היתר של חזר חזר. זהו, למה, רגע, שנייה, יהושע, אתה הגעת באמצע, אז אני רוצה למקד, למה אמרתי את כל זה? כי כתוב שאת קריאת שמע אפשר לקרוא בהליכה, מה שברור שאסור לברך בהליכה, ולכאורה עולה מפה שרמת הריכוז בברכות צריכה להיות גבוהה יותר מאשר בקריאת שמע, לא בפסוק ראשון. פסוק ראשון חייבים לקרוא בעמידה, ולכן הברכות הן כמו פסוק ראשון של קריאת שמע. ממילא, דוד, שאלתך לגבי קורבנות, ברור שמותר לקרוא קורבנות בהליכה, כמו שמותר לקרוא את קריאת שמע, לא פסוק ראשון בהליכה. זהו, אתם רואים רבותיי, אדם שרוצה באמת ללמוד סוגיה, צריך להיות בקי בהרבה דברים, כי אתה צריך לעשות את החשבון. קריאת שמע בהליכה, מעדין ברכת המזון בהליכה.
אבל יש בעיה בדרך שאתה הולך עם הקורבנות, עם מקומות שמתונפים, מקומות שזה, יש כל מיני בדרכים, איך גם על זה טוענים אלה שמניחים תפילים בבית, הולך ברגל לבית הכנסת, עובר איך כל מיני מקומות כאלה.
נכון.
זה בעייתי.
לכאורה צריך להמתין בהתחלה של הברכה. נכון. צריך לומר את ה... ושוב, אותו דבר, אם הוא יודע שיפסיד את המניין שלו, אז יש בעיה של ריקוד. מה שאמרת על מבואות מטונפים זה דבר נכון מאוד, אבל בהר חומה זה לא כך שכיח. רוב פחי השפע הם לא מדיפים ריח. והשיטה הזאת של ההטמנה, היא באמת פתרה את הבעיה. אלא אם כן הפח מלא ואז יש דברים בחוץ, אבל בדרך כלל שיטת ההטמנה יש בה גם...
לא מלא ואנשים
דברים. גם זה יכול להיות. גם זה יכול להיות. אבל על פי רוב...
מה זה יכול להיות? כל הזמן.
זה כל הזמן.
כן, בסדר, אבל אני אומר, על פי רוב לא צריך שום דבר. בדרך כלל אתה הולך, יש פה מישהו נציג... יש פה נציג המנהל הקהילתי, אפשר להתלונן, אתה אשם בכל. לא הוא אשם, שמה הוא אומר במנהל הקהילתי?
במודע, שם בחוץ.
כן, זה... 15, 15,
יפה, מיכאל שואל, דוד, מיכאל שואל שלגבי עמידה, לכאורה מפורש כתוב שמותר לדבר בעמידה, אין ספק שמותר לדבר בעמידה, אבל אם אתה זוכר, רק לגבי ברכות הנהנים יש דיון, שאם אדם אכל בישיבה אז הוא צריך לברך באותה צורה שהוא אכל, לא להחשיב את האכילה יותר מאשר את הברכה. יפה, אז אתה רואה, אז אתה צריך לעשות פה חשבון שלם, אי אפשר ללמוד. האמת שאור החיים זה מקצוע אדיר. אני רואה, הרב עובדיה יוסף השקיע בהלכות הכי פשוטות יותר עם בהלכות המסובכות. זאת אומרת, רוב הכתיבה של הרב עובדיה יוסף היא בדברים פשוטים, אור החיים, הלכות הללו. ואצל בעולם של הדיינים זה נראה כאילו אתה תעסק פה בתינוקות של בית רבן, בוא תכתוב איזה פסק סובך בנושאים מורכבים שאין יד כל אדם משמשת בהם. אני לא בטוח שהדיינים צודקים, כלומר הנושאים הללו הם גם מורכבים, והם גם כן יש בהם דקויות ועמל גדול והרבה מה לחדש, ואולי אפור דווקא בגלל שגדולי הרבנים זה נראה להם סתם לא מספיק חשוב אז חבל, נמשיכים. אז יש פה המון חומר, אתם רואים, ממש בכמה משפטים, אתה רואה שיש לדון במברך בהליכה, מתי מותר, מתי אסור, מברך בישיבה. בואו נסכם את החומר שלפנינו. לא, הוא כתב על הכל, אבל אתה רואה שהמון...
לא, הבנתי, אבל מה... האור החיים הבנתי.
אני מתכוון לומר שאדם ש... בוא נגיד שיש לך שאלה חמורה פה עכשיו, יש לי שאלה לפניך וכתבו את הגט, כתבו את הגט ואין לי תורה שלה לגבי הגט, אתה צריך להכריע אם נותנים את הגט הזה והיא כבר לא תהיה אשת איש או לא נותנים את הגט הזה, והסופר כבר הלך ואתה אומר לה תבואי מחר, ואתה הכרעת שאפשר לתת את הגט הזה. אז אדם שתקר לעצמו אחריות שהאישה הזאת עכשיו הולכת להינשא והילדים שלה הם קשרים לבוא בקהל, אחר כך שאתה שאל אותו אם מותר לקרוא קריאת שמע בשכיבה או בזה, הוא לא כל כך, זה לא כך מעניין אותו. זה מה שקראתי לומר, זה לא כל כך מעניין אותו, זה תסתכל בספרים, זה לא, וזו טעות. אני צריך ללמוד מהרב עובדיה יוסף שהיה דיין וכתב פסקים, אבל השקיע המון אנרגיה בזה. הוא כותב, הרב עובדיה יוסף כותב בהקדמה לכרך האחרון של השו"ת שלו, שהפסקים שקשורים לבתי הדין הרבניים הוא השקיע יותר מכל הפסקים האחרים. אבל אני חושב שזה באיכות, באיכות. אבל בכמות, הוא כותב הרבה יותר בנושאים של אורח חיים. אז אתה כך שנאמר גדולים אחרים זה כאילו, אתה כותב דברים טריוויאליים. אבל אני רואה שיש המון המון מה לכתוב, המון המון מה לחדש בדברים הללו. גם אנחנו בשיעור של שבת, אז היינו לומדים את הסימנים הקשים, אז היו חידושים, אבל אתה רואה שגם בדברים הפשוטים יש ים של חידושים בכל אות ואות שבתורה. אז גם כאן, בסוגיה הזאת של לברך בעמידה, זה צריך לעשות טבלה כזאת, לברך בעמידה, קריאת שמע, פסוק ראשון של קריאת שמע, ברכות הנהנים, ברכת המזון וכו'. אוקיי, ברכת המזון כתוב פורש אסור בעמידה. זה גם הלכה. כתוב פורש שברכת המזון צריך בישיבה.
זה יותר חמורה מפסוק ראשון של קריאת
שמע. כן. נכון? יוצא שיותר חמורה פסוק ראשון של קריאת שמע. נכון? לפי מיטב זיכרוני גם ככה, רק ברכת המזון לא. ברכה משלוש אפשר בעמידה, אם אכלת בעמידה. כן, אם אכלת בעמידה. אז רבותיי, סיכמנו פה את שלושת המצבים, נאמר הפשוטים, שאני לא כך פשוטים, אני חוזר לטור. קראו אותה, בן מהלך, בן עומד, בן יושב, אלה שלושת המצבים, חוץ מפרקדן. אסור לקרוא קריאת שמע פרקדן. אומר הטור פירוש ששוכב על גבו, והרמב״ם זל כתב בין שפניו למעלה או פניו פתוחות בקרקע לא יקרה. טוב, אז יש לנו עוד שני מצבים שבהם אסור לקרוא קריאת שמע, וזה מי ששוכב על הגב או שוכב על הבטן. למה אסור? כי אסור לשכב ככה בכלל, זה לא קשור לקריאת שמע, אלא אסור לשכב באופן הזה. טוב, אבל אם בכל זאת שכבתי, מותר לקרוא קריאת שמע ככה או אסור לקרוא קריאת שמע ככה? בכל זאת שהוא שכב.
אם הוא חוסה עם סמיכה?
לא, גם אסור, גם אסור.
לפי
הטור
זה לא משנה, אם שכבת כבר אסור, אז אסור.
מה אסור?
לקרוא קריאת שמע שאתה שוכב על הגב.
כן, אבל אני שואל, אסור, הוא עבר שני איסורים או איסור אחד? אדם שוכב על הגב, עכשיו עובר איסור. יש סיפור כזה, פעם סיפר לי יהודי, תמיד חכם סיפור כזה, שהוא למד בצרפת באיזה מוסד חרדי ידוע, יש רק אחד מעבר, אתם יודעים איפה. אז שם הוא היהודי תמיד חכם, אז הרב שלו אמר לו בשום אופן לא לאכול מההכשר של הקונסיסטואר של צרפת, זה המקבילה לרבנות, אני לא בטוח, אבל מקבילה למה שהוא נאמר של כולם, בשום אופן לא לאכול מההכשר של הקונסיסטואר, שם יש להם הכשרים פרטיים כאלה, בשום אופן לא. אז הוא שאל את רבו, אבל הרב, אם בכל זאת אני אוכל, לברך או לא? לא תגיד שאני החלטתי בכל זאת לאכול. אז מברכים או לא? אז עכשיו אני שואל אתכם על דרך זו, אסור לשכב על הגב, אבל אם בכל זאת הוא שכב על הגב והוא קרא קריאת שמע, הוא עבר עבירה אחת או שתי עבירות? לי משמע שהוא עבר שתי עבירות, נכון? זאת אומרת, כיוון שאסור לשכב באופן כזה, זה לא כבודה של הברכה שתתברך באופן שאסור לשכב כך. בסדר? זה לא, בכל מקרה אסור לשכב, אז לא נתייחס לברכה. אלו שני איסורים.
שתי שני עבירות בהלם אחד.
אסור לשכב על הגב. זה הגמרא פה, בחוד דף י"א, אסור לשכב על הגב, יש הצניעות, אסור לשכב על הגב, חשש לכישוי, ואותו דבר אסור לשכב על הבטן, זהו. אז אמרנו חמישה מצבים, דוד, חמישה מצבים סיכמתי, כמו שאתה אומר, שבעה סך הכל, חמישה. עומד, יושב והולך, מותר לקרוא קריאת שמע, פסוק ראשון בהליכה אסור. על הגב ועל הבטן אסור לקרוא קריאת שמע, ואסור בכלל, ועכשיו יש לו שני מצבים, תראו את שני המצבים הסופים של הטור. ואפילו אינו ממש על גביו, אלא מוטה על צידו, לא יקרא מפני שנראה כמקבל מלכות שמיים דרך גאווה. אז זה סיפור מאוד מעניין. הוא מוטה על צידו, מותר לשכב ככה, אבל מקבל מלכות שמיים דרך גאווה. מה הפשט פה מקבל מלכות שמיים דרך גאווה? אבל מה דרך גאווה פה? מה זה שייך לגיא ו?
שהוא שתיכנס למישהו,
למה גאווה? אבל מה הגאווה פה? אז אני מבין שהגאווה היא, אז זה גאווה או זלזול?
ראש גבוה.
מה?
ראש גבוה.
זה זלזול של הקדוש ברוך הוא, אבל זה אומר שאני מרגיש יותר למעלה.
בן אדם שוכב לישון רק על צידו. בן אדם שוכב לישון רק על צידו. למעלה על הגב אסור, על הבטן אסור.
כן.
אבל הצד, ככה הוא קורא את שמה. שוכב לישון, ככה.
אז כתוב, אז כתוב שאסור.
כן, אני אומר, אבל לא מובן מה הגב אסור.
נוטה על צידו. אבל שוכב על צידו ממש.
זה אסור.
שוכב על צידו ממש?
לא, מוטה על צידו. לא, לא, מוטה על צידו זה לא ממש, זה לגמרי. תראה לפי המשך.
משמע שאסור לבד.
מוטה על צידו זה 90 מעלות. 90 מעלות זה דרך גאווה. אני מבין שהנקודה של דרך גאווה היא שזה בראש טוב.
זה בתקופה
שאתה
ישן. זאת אומרת, אני לא משנה
תנוחה
בשביל קריאת
שמה. זה לא קריאת שמה. כן. ואז אני חושב שזה לא תנוחה של ישן, אלא נח. אדם, הוא נמצא במנוחה, בהרפייה, הוא לא מתעסק בדברים אחרים, רק בשלווה שלו, והוא לא מטריח את עצמו לשנות תנוחה לפני בורו, לכבוד בורו, זאת הגאווה. יפה מאוד. אז זאת תנוחה שמותר להיות כך, לשכב מוטה, אבל לא לקרוא קריאת שמע. ויש מצב שביעי, ואם הוא שמן ובעל בשר, ואינו יכול להתהפך על צידו, סיפור לא נעים, לא יכול לשכב 90 מעלות, או מפני אונס אחר, מתי מעט על צידו וקורא. עכשיו אני שואל אתכם, יש הבדל בין מתי על צידו הרבה או מעט? משמע שאין. אסור לקרוא מוטה על צידו, ואם הוא שמן ובעל בשר, מותר לקרוא אפילו מוטה מעט על צידו, אם קשה לו. נכון? אז בעצם יש... דוד, לא שמעת את השאלה ששאלתי. אני שאלתי, האם יש הבדל הלכתי בין מוטה על צידו בזווית של 90 מעלות, או מוטה על צידו בזווית של 45 מעלות? אין הבדל. לאדם רגיל אסור לקרוא שני המצבים, ולמישהו בעל בשר מותר לקרוא בהטייה קלה אפילו. קל וחומר, מה? בעל בשר גרו. תרגמתי טוב? מה?
מתון.
אני כנראה משחזר את הצרפתית שלי, כנראה. עכשיו רבותיי נחזור על דברי הבית יוסף ונראה האם הדברים נכונים. אתם תראו, מה שאנחנו לומדים פה זה מדהים. אחר כך שומעים את השולחן ערוך, מבינים הכל אחרת. פה יש דוגמה קלאסית. אם אתה לא לומד בית יוסף, אתה לא מסוגל להבין את השולחן ערוך. עוד מעט נראה את זה. מעניין, אתה צודק, הוא צודק. אז עוד מעט נראה את זה בבית יוסף. אתה צודק. אומר הבית יוסף וקורא אותה בן מהלך בן עומד בן יושב בפרק כמה דברכות נען בית שמה אמרים בערב כל אדם עטו ויקרו ובוקר ירדו שני מר שור וחר וקומר רב בית ילומרים כל אדם קוראים כדרגן שנועה ותחתך בדרים כל אמר ושור וקומר שר ונשורים שר ועומדים ופרש רשי כדרכם בקימה בשכרה ובישבה ומלך נען תו אמר ביטרפון אני הייתי בבדרתי כל דברת שמה יסיקני יוצאים ונסתם ולגדה הייתה לחובה צורה שבר דבר בתילל ומה שכתב חוץ מפרק דן, אמר דרב יוסף ברש פרק שני לברכות פרק שלוש שתוכל לגבו פנה למעלה רמה מרש פרש בין פלמטה לפלמטה לקרא פרק דן. ומה שכתב ואפילו אינו ממש על גביו אלא מוטה על צידו לא יקרא, ואם הוא שמן ועל בשר שם, אם כן אותה גמרא ברכות י' א' י' ג' פרק דן לא יקרא את שמה מקרה הוא דלא ליקרה המגנה שפיר דמי, כלומר לשקף ככה אפשר לרבי יושב אלה בילאי את המי דגן הפרקיד, אז אסור בכלל לשקף ככה. אמרי מגנה כמצלה, כלומר לשקף נוטה שפיר דמי מקרה אף על גב דמצלה נמי אסור. אז מה כתוב פה? לשכב מוטה מותר, אבל לקרוא את קריאת שמה מוטה אסור. אז כמו שאמר אברהם מקודם, כתוב בגמרא מפורש שאסור לקרוא קריאת שמה בהטעיה. מותר לשכב ככה, אבל אסור לקרוא קריאת שמה בהטעיה. שאלת הגמרא, והרבי יוחנן מצלה וקרא, שאל רבי יוחנן דבר על בשר אבי. אז מה כתוב? שאסור לקרוא קריאת שמה בהטעיה, אלא אם כן אתה בעל בשר. ופרש רש"י מגנה לישון כי מצלה שפיר דמי, כשהוא מוטל על צידו מעט שפיר דמי, אבל מקרה קריאת שמע אפילו מצלה נמי אסור, שמקבל עליו מלכות שמיים דרך שררה וגאווה. ופרש מי שמתור על איתן השניים שישנים את היתחת זה מעט. יפה מאוד, יפה מאוד. מותר, יפה מאוד, יפה מאוד. זה מה ש... תראה את השורה האחרונה של בית יוסף, אתה רואה? אברהם, מודיע את הדיוק שלך, כך נראה דברי רש"י. ופלג מי שמתו עד איתן ישניים שישנים בתלית אחת, זה מחזיר פניו לכאן וקורא, זה מחזיר פניו לכאן וקורא, כתב הרב יונה, ואיקה לימד דרכם, אמרי לה מחזיר פניו וקורא, ויכול לקרוא קריאת שמע והוא שוכר מוטל צידו, אמרי לה מקרא פגדם מצא אסור. אז יש פה סתירה, כתוב מחזיר פניו וקורא, ומה ידאמרי המתאים כל זה יושב על בתי ושכיבה לא אמרו, וכי אמר השאר, אידא אמרי. וכי אמרי לה מקרא פגדם מצא אסור, כלומר שלקרוא בהטעיה אסור, זהו בהטעיה כמו פרק דן ששוכב על קודקודו מוטה מעט, אבל זה שמוטה אצלו לגמרי מוטה. ככה יש שתרצו את שתי הסוגיות, שישנם שני מצבים של הטעיה. יש הטעיה מוחלטת 90 מעלות שזה מותר לקרוא, ויש הטעיה קלה, כן, שהטעיה קלה שאסור לקרוא ורק לפרקדן יתירו כי קשה לו. ולמדו את זה בגלל סתירת סוגיות, שמצד אחד כתוב אצלנו בסוגיה דף י' א' י' ג' י' י' ג' שאסור בהטעיה, מצד שני כתוב מתאים כן, מחזיר פניו. ועכשיו יש תירוץ שני, והנכון יותר לתרץ, כיוון דחזיין דרך הדיקה תירחה שערי, כדאמרי הרבי יוחנן מצלה וקרא משום דה ובעל בשר ולתירחה, אחלה מתירו לבתם של דה ולתירחה, כבר פשט וגדל לחזור לירושלים. אז אומרים לא, יש הסבר אחר, אם איתנו לבעל בשר להטעות, אז גם למי שפשט בגדיו ואנחנו מכרים אותו להתלבש ולשבת, אז איתרנו גם לו. אתם רואים שיש נפקא מינה בין שני הסברים, האם מותר בהטעיה גמורה של 90 מעלות, האם מותר בהטעיה כזו לקרוא קריאת שמע, זו בעצם מחלוקת. לפי הדעה הראשונה בהטעיה גמורה מותר, ובהטעיה קצת התירו רק לבעל בשר או למי שפשט בגדיו. לפי הדעה השנייה גם בהטעיה גמורה אסור והתירו רק לבעל בשר. אבל הרמב״ם, ממשיך רבית יוסף, אבל הרמב״ם כתב, כל אדם קוראים כדרכן, בין עומדים, בין מהלכים, בין שורים, בין הולכים לבהמה, ואסור לקרוא קריאת שמע והוא מוטל לפניו פתוחות בקרקע, הוא מושל גבו לפניו למעלה, אבל קורא בו שוכב על צידו. הנה הרמב״ם אומר מפורש, שמותר לקרוא בשכיבה על הצד. ואם היה בעל בשר הרבה, ואינו יכול להתהפך על צידו, שהיה חולה, נוטה מעט לצדו, כלומר, נראה שדעתו לומר, דקי אמרי, מקרה, אף אגד אמץ לאסור, היום לפקדם מוטה מעט, אבל מוטה על צידו לגמרי מוטה לקרוא קרשמה, כסברת ידע אמרי, שכתוב בדומה, וכן נראה רשי, וכן נראה רבנו אברהם, זה מה שאמרת, אברהם סוסי, כן, אז אנחנו מסכמים שיש מחלוקת ראשונים בשאלה, אם מותר לקרוא את קריאת שמע, בהטעיה גמורה. עכשיו תראו את השכן ערוך, זה לא יאומן. תראו את השכן ערוך, ויש פה דוגמה מאוד מעניינת למחלוקת שכן ערוך ורמה ולכללים איך לומדים. עכשיו אני מבקש להיות הגונים, ואם לא הייתם לומדים בית יוסף, מה הייתם אומרים? נא להיות הגונים. אומר השכן ערוך, אתם יכולים לשכוח את בית יוסף? שכחנו. קורא אותה מהלך או עומד או שוכב או רוכב על גבי בהמה או יושב, אבל לא פרק דן, דהיינו שפניו פתוחות בקרקע או מושלח על גבו ופניו למעלה, אבל קורא והוא שוכב על צידו, מאחר שכבר שוכב היא כתירך לעמוד, ואם היה בעל בשר הרבה ולא יכול להתפך את צידו שיכולה נותן מה צידו וקורא. מובן? אם לא הייתם יודעים את הבית יוסף, מה אומר הרמ"א? עוד פעם. אבל קורא בו שוכב על צידו, מאחר שהתעתיך לעמוד. נכון שהיית מתחיל להתווכח איתי שהוא מפרש את השולחן ערוך? מה? מי שקורא בלי הבית יוסף? אם לא היית יודע את הבית יוסף, מה? אז אני אומר, אני אומר שהרמ"א,
אני אומר שצריך לקרוא את השולחן ערוך בלי הרמ"א.
ברור.
תמיד.
ברור.
אבל אנשים לא עושים את זה.
מה האפשרות שלך לקרוא את השולחן ערוך בלי הרמ"א? לקרוא אותו עם בית יוסף. ברור? האפשרות היחידה לקרוא את השולחן ערוך בלי רמ"א זה לקרוא אותו עם בית יוסף.
אני לא מדבר
על פרוי, אני מדבר על פרוי. כדי לקרוא את השולחן ערוך בלי רמ"א צריך לקרוא אותו עם בית יוסף. זה קריטי. עכשיו, השאלה היא כזאת. האם הרמ"א עשה תרגיל הונאה אינטלקטואלי או לא?
בהרבה מאוד מקומות.
אני אומר שלא, זה לא, זה לא, אין פה הונאה. כי לרמ"א ברור שקראת בית יוסף. אין דבר כזה ללמוד שולחן ערוך בלי בית יוסף. וממילא, אני אומר הפוך, הרמ"א לא צריך לכתוב על כל דבר יש אומרים, אנחנו צריכים לחסוך פה מקום. לפעמים, אם הרמ"א היה צריך לקרוא פה, לכתוב פה יש אומרים, הוא היה צריך לבזבז שורה. מדוע? כותב, ויש אומרים שמה שהתארנו לקרוא בהטייה זה רק לבעל בשר. במקום זה, הוא שם לך, השתיל לך את המשפט הנחמד הזה ואומר לך את דעתו, אתה מבין לבד שיש פה שניים. הדבר הזה קורה המון, קורה המון, ומי שלא לומד בית יוסף לא יודע את זה. המערשה מאוד מעניין, המערשה במסכת סוטה דף כף בית, הוא אומר ככה, כתוב במשנה בבבא מציע, התנאים מבלי עולם שמורים הלכה מתוך משנתם. אתם זוכרים את המשנה הזאת? מה? יש משנה בבבא מציע שמדברת על העוסק במקרא, מידה ואינה מידה. עוסק במשנה, מידה ומקבלים על שכר, ובתלמוד אין לך מידה גדולה ממנה. והתנאים מבלי עולם מורים הלכה מתוך משנתם, זאת אומרת, זה כאלה שלומדים הרבה משניות, אז הוא פוסק הלכה מהמשנה. אי אפשר לפסוק לך ממשנה, צריך להסתכל בגמרא. המערשה אומר שבדורנו התנאים מבלי עולם שמורים הלכה מתוך משנתם, זה יש לומדים שולחן ערוך פוסקים הלכה בלי ללמוד את בית יוסף. זאת המקבילה לתנאים מבלי עולם. כן. לא, הגמרא היא בבאה מציעה והמערשה הוא בסרטה כף בית. לפי מיטב זיכרוני. לפי מיטב זיכרוני הוא בזה בסרטה כף בית. שם המערשה אומר, אלו בדורנו התנאים מבלי עולם, זה מי שלומד שולחן ערוך בלי בית יוסף. הוא אומר לך, מפורש כתוב בשולחן ערוך. שום דבר לא מפורש עד שלא לומד בית יוסף. עכשיו נקרא עוד פעם, ויש לו מחלוקת, ספרדים אשכנזים רבותיי, ספרדים יושבים בראש טוב, שוכבים בראש טוב, על הצד וקוראים קריאת שמע. לא יאומן, כי זה סופר. אשכנזים לא יכולים לעשות את זה. במחלוקת, רמב"ם, רבנו יונה. עכשיו נקרא את זה עוד פעם. קורא אותה מהלך, כן, קורא אותה את קריאת שמע מהלך. מה אומר המשנה ברורה בסעיף קטן א', הילד נקמן סעיף ג', מה הוא מתכוון לומר? זהו, פסוק ראשון לעצור. מהלך, או עומד, או שוכב, או רוכב על גבי בהמה, או יושב. אבל לא פרקדן. דהיינו שפניו פתוחות בקרקע, הוא מושלח על גבו, פניו למעלה. אבל קורא והוא שוכב על צידו, אני מדלג על הרמ"א. ואם היה בעל בשר הרבה ואינו יכול להתהפך על צידו, שהחולה נוטה מעט לצידו וקורא. אז אם אנחנו קוראים את השולחן ערוך בלי הרמ"א, אנחנו מבינים שהוא פסק כמו הרמב"ם, שעל הצד מותר לכתחילה לקרוא קריאת שמע, ועל הצד בהטיה קצת אסור כי זה נראה דרך גאווה, ולמישהו בעל בשר מותר. אבל הרמ"א השתיל פה משפט, כדי, הייתי אומר, לעצב את השולחן ערוך לפי דבריו ולחסוך במקום. אני אומר ככה, רמ"א גנז את השולחן ערוך שלו, מותר לו להשתמש בשולחן ערוך של בית יוסף. הוא עשה מאמץ כביר לכתוב ספר שולחן ערוך, מאמץ עוד יותר כביר לגנוז אותו. לא יוצא לכם לכתוב ספר, נכון? אז אני רוצה לומר לכם שאדם שכתב ספר ואומרים לו אולי תוריד את זה, זה כמו הפלה. ואני לא עמדתי בניסיון הזה, ואמרו לי אולי תוריד, הגנתי בחירוף נפש על ילדיי. מי שכתב ספר אומרים לך תוריד את זה אחרי שאתה עמלת ונדדת שני מעיניך, זה ניסיון כבד מנסו. הרמ"א עמד בניסיון, גנז את השולחן ערוך שלו, מותר לו להשתמש בשולחן ערוך של רבי יוסף קארו, כדי לחסוך במקום. אז מה הוא כותב?
פעמיים, לא?
מה?
פעמיים הוא עוד
מעשר. נכון, כי הרמ"א גם היה לו פירוש על הטור, כמו הבית יוסף. כן, וגם את זה הוא גנז. ספר אדיר, מעניין אותי לראות אותו. הדרכי משה זה ספר מאוד קשה. לדעתי, כשלומדים הלכה, אחד הספרים הקשים ביותר זה דרכי משה. מה? כן, 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 כן. כן. בטור השלם, הדפיסו בסוף, כן. וזה ספר מאוד קשה, מאוד קשה. כי הוא מביא המון תשובות של גדולי אשכנז האחרונים. תרומת הדשן, המעריל, רבי איזיק טירנה, המערם פדובה, המערי וייל, והם מאוד קשים. הם כותבים בסגנון קצר, הם מאוד קשים. כשאתה עוסק בזה פסק באבן העזר, אתה לא יודע מאיפה יבוא לך איזה מערי וייל. פתאום, אתה לא יודע מאיפה זה יבוא. זאת אומרת, זה מערי וייל קטן שכחת, וזה משנה את כל התמונה. היה לי עכשיו דבר כזה. אומר הרמ"א, מאחר שכבר שוכב יקטיך לעמוד, אז ברגע שהוא שם את המשפט הקטן הזה פה, הוא שינה את פשט הבנת השולחן ערוך, ויוצא שאפילו הוא שוכב על צידו לגמרי אסור, רק אם היה בעל בשר הרבה,
אלא אם כן הוא כבר שוכב ויקטיך לעמוד,
כי הוא לא לבוש. כן, וזה בעצם רבנו יונה. זהו, עכשיו אני קורא את המשנה ברורה סעיף קטן ב' פרק דן. ואפילו מוטה מעט על צידו גם כן אסור, מפני שנראה כמקבל עליו עול מלכות שמיים דרך שרה וגאווה. זה מוסכם לליבא דכולי עלמא, שכבר שוכב ג' כן, רוצה לומר פשט כל מה שעליו יקע תוח לעמוד לחזור ללובשם. אז זה פירוש לדרכי משה. אגב, גם זה חשוב, אם היינו רואים את הדרכי משה בלי לראות את המקור שלו, היינו מפרשים אותו לא נכון, שאם הוא שוכב אז הוא יכול לקרוא קריאת שמע בצידוד, וזה לא נכון. אומר המשנה ברורה, רק אם פשט את כל הבגדים, אבל אם שוכב בחלוקות צריך לעמוד, אין בו הלכה ואינו יכול. אבל אם יכול להתהפך על צידו, אפילו רק בפסוק ראשון לבד, מוכל לעשות כאן כל שכם יכול לקרוא רבי שיוע. טוב, עכשיו נראה את הבור הלכה. אבל לא פרק דן, עובדי אבל יצא. מה החידוש פה? לא, מדובר באדם, מדובר באדם שקרא פרק דן, כלומר הוא קרא לגמרי שהוא שוכב על הגב או על הבטן, אסור בכלל לשכב ככה, ובכל זאת יצא ידי חובה בדיעבד. היית אומר שזה דבר מגונה, ואולי
בית חולים,
מה?
בית חולים אולי זה היה עושר לי, אם אסור. לא, אם אני שוכב,
לא, אז רגע, בית חולים זה בדיוק המצב שהוא יתה מעט.
בית חולים הוא לא יכול,
בסדר, אז אתה בן אדם בריא ועכשיו שוכב פרגדן וקורא קריאת שמע, זה הוא אמר, לא צריך לעזור בדיעבד יצא.
נכון,
לא צריך לעזור שוב.
מאחר שכבר שוכב, רבותיי, עכשיו אנחנו מבארים את דברי הרמ"א. מאחר שכבר שוכב, אין משנה ברורה. מה המשנה ברורה אמר? שכל מה שהרמ"א אמר שהוא כבר שוכב זה כשהוא פשט בגדה ולא יטריך אותו לבוש את החלוק. והנה כל זה הוא רק לפי דעת הגה דסתם פשט רבנו יונה. אבל בבית יוסף פסק הפוסקים שחולקים על רבנו יונה, וסביר לו דפי לכתחיל המותר שכבר כתוב ולקרוא ועל צידו ממש שלא נקרא דרך גאווה. והנה להלכה משמע דברי עולה תמיד וטז ומגן אברהם די יש לי פוסק בית יוסף. אתם שומעים? מי אמר שאשכנזים פוסקים כמו הרמ"א? העלה תמיד, הטז ומגן אברהם פסקו כמו הבית יוסף. מי אמר שאשכנזים פוסקים כמו הרמ"א? אני אומר לכם, אין כלל כזה. האשכנזים פוסקים לא כמו השולחן ערוך, כלומר לא בהכרח, פוסקים כמו מה שנראה להם.
מגן אברהם הלך כמו הבית יוסף, לא כמו הרמ"א.
שהמגן אברהם הלך
לפי הבית יוסף ולא
לפי הרמ"א.
זה בדיוק, זה מה שאני אומר.
רגע.
כמי
פוסקים, רגע,
אז כמי
פוסקים,
ואם
המגן אברהם
חלק?
רגע, רגע, שנייה, מה ההבדל בין הספרדים לאשכנזים ביחס לשולחן ערוך? מנהג הספרדים, השולחן ערוך זה הפוסק האחרון. אחרי זה הסתיים הדיון.
חוץ
מהמקומות
שלו.
כן, יש חרגים, אבל באופן כללי הסתיים הדיון. למנהג האשכנזים הוא רק ממקד את גבולות הגזרה של הדיון. כן, זאת, על זה מדברים. אתה ריכז את החומר, עכשיו אתה מדבר סביב זה. אבל תגיד מה שאתה רוצה, מה שאתה מבין. יש פה הבדל גדול, וזו דוגמה גדולה. מי אומר שפוסקים כמו הרמ"א? הרמ"א אמר, אבל אומר המגן אברהם, בית יוסף נראה לי יותר. ומה אגיד הבור הלכה? אמנם בספר אליה זוטה פוסק הרמ"א. אתם מכירים את הספר אליה זוטה? מי שלא מכיר יפסיד. אתם לא מכירים את הספר הזה? מה איתכם? הלבוש, אתה מכיר את הצע של הלבוש? לא, זה לא יוצא לך. הלבוש אתם מכירים? הלבוש, זה ספר שבזמן האחרון ברוך שם הדפיסו אותו. הלבוש ספר נפלא, אדיר. זה כמו שכון ארוך כזה. על הלבוש יש מפרש שפרש עליו שני פירושים. אליה רבה ואליה זוטה. אליה רבה זה פלפולים ואליה זוטה זה פסקי הלכות. זה אותו מפרש. זהו, זה אליה זוטה. ספר חשוב מאוד. אמנם בספר אליה זוטה פוסק הרימה, אליה זוטה, אם אני זוכר נכון, הוא גיס של אסמה על חושב משפט. וכן במשבצות זהב, מי זה המשבצות זהב? הפרי מגדים. היום הגעתם עייפים. משבצות זהב מצדד בעדין עם הרמה, וכן בחידושי רבי עקיבא איגר מצדד לומר דלהחמיר שיפסוק דעת רבן יונה עיין שם, על כן בוודאי יש להחמיר כתחילה. רבותיי, פה נברא הלכה חדשה, שימו לב מה הוא אומר. מה אומר המשנה ברורה? יש להחמיר לכתחילה. נברא פה הלכה חדשה, מדוע? לדעת הרמב״ם והשולחן ערוך מותר לקרוא קריאת שמע כשאתה מאוזן על הצד. לדעת רבן יונה והרמ"א אסור, אלא אם כן שני חריגים: פשט את בגדיו. בא אומר המשנה ברורה, תחמיר לכתחילה. עכשיו תסתכלו עוד פעם בסעיף קטן ג', שכבר שוכב רוצה לומר הוא פשט כל מה שעליו ויקרא תורך לעמוד לחזור עליו שם, אבל אם שוכב בחלוקות צריך לעמוד ועיין בבור... מה הוא מתכוון לומר עיין בבור הלכה? אם לא קשה לך. אם לא קשה לך. אתה שימו לב, גם הרמ"א התיר כשקשה לך. מה הרמ"א אמר? אם אתה פשט את בגדיך אתה לא צריך לקום. אז המשנה ברורה אומר זה לכתחילה, אתה עוד יותר קל. ומה יצא למעשה? שהלשון שהמשנה ברורה אמר שזה לא נכון ברמ"א, זה כן נכון. זאת אומרת, הרמ"א אמר מאחר שכבר שוכב יקטיר לך לעמוד, אמר המשנה ברורה אל תפרש אותו לא נכון. שוכב זה לא סתם שוכב, זה שוכב בלי בגדים, אבל למעשה זה לא נכון. גם שוכב עם בגדים קשה לי. אז אני סומך על הרמב"ם שאומר שאפשר לצאת. פה נבראה הלכה חדשה בגלל שהמשנה ברורה בעצם הסתפק בין השולחן ערוך לרמ"א ונתן להחמיר לכתחילה כמו הרמ"א, שהוא בעצמו אומר שאם קשה מאוד אפשר פרקדן, אז אם אתה מחמיר לכתחילה זה גם קשה לא מאוד. מדהים. ועכשיו רבותיי, השאלה האחרונה, האם מותר לקרוא קריאת שמע על המיטה פרקדן? לא פרקדן, על הצד? מה, אני לא נעים לי פה עכשיו, אנחנו הולכים, הרב שלמה, תראה, אתה נראה מותש. מה יותר טוב מאשר לתפוס תנוחה ככה נעימה 90 מעלות, להגיד שמה ישראל השם כן השם אחד, זהו בדיוק. ועוד לא הגעת אל השם לוקח באמת, אתה כבר ברוך השם. לכאורה לפי השכן ארוך זה מותר,
אבל פרקדן לא
מותר. לא מותר, לא שאלתי, לא בלתי המילה. לפי השכן ארוך זה מותר ולפי המשנה ברורה מה עשו? הוא מדבר בקריאת שמע באורייתא שרק לכתחילה להחמיר, אז בקריאת שמע על המיטה כמה אפשר להחמיר? גם לכאורה מותר. הבן איש חי כתב בשום אופן למשקף על הצד בקריאת שמע.
זה ספרדים שקיבלו את
הבן איש חי, שזה אחד המקומות שהבן איש חי פוסק נגד השולחן ערוך כמו הרמ"א. זה אחד המקורות מאוד לחומרה אפילו בקריאת שמע על המיטה. הוא כותב בדיעבד שקרא פרקדן, זה בסדר, אבל על הצד, סליחה, על הצד. טוב, אז אני לא מרגיש בנוח שאנחנו יוצאים ההלכה הזאת, כי לא נראה לי מתאים בכלל לקרוא קריאת שמע ב... 90 מעלות, כן, ב-90 מעלות, אבל זה מה שכתוב פה, שמותר לקרוא קריאת שמע ב-90 מעלות. ו...
גם ברמב"ם
וגם ברש"י, מפורש,
כל קריאת שמע שוכב. אם אתה לא יכול לקרוא קריאת שמע לצד, הדין שהוא שוכב, לא חייב. לכתחילה.
נכון מאוד.
הלשון שוכב מופיע גם ברמב"ם וגם...
כן, כן, נכון מאוד, נכון מאוד.
מה שהתכוונתי לגבי בעצם זה הבירור הלך ואומר בדיעבד יצא. זאת אומרת, בן אדם שלא יכול לזוז והוא שוכב על הגב, אז אם לא בדיעבד יצא, אולי הוא היה צריך לא לקרוא.
הוא אומר ככה, עיקרון מאוד נכון, שאם יש הלכה שכתוב שבדיעבד יצא, משמעות הדבר היא שאם יש לך התלבטות בין לא לקיים אותה לבין לקיים את הדיעבד, אז תעשה לכתחילה את הדיעבד, וזה נכון מאוד. זאת אומרת, אדם שכעובדה שוכב על גבו והוא לא מסוגל להטות, כיוון שהדין הוא שבדיעבד יצא כשהוא שוכב על גבו וקורא קריאת שמע, לכתחילה יהיה לו מותר לקרוא קריאת שמע. זו הגדרה מאוד נכונה, מאוד מהותית. כל דבר שבדיעבד יוצאים מדי חובה ואתה לא יכול לקיים אותו לכתחילה, צריך לקיים אותו בדיעבד ולא להימנע. לא, בלי, לא צריך להגיע לכלל. לא, זה עוד כלל. שאתה צריך כדיעבד עמי. זה לא מה שאני אומר. אני אומר, הרי אתה מתלבט בין לא לקיים בכלל לבין קיים מצווה בדיעבד. אז ברור שזה לקיים מצווה בדיעבד ולא לא לקיים אותה בכלל.
יש הבדל, זה מקרה של עמוד. וכל הסיבה פה זה מדין גנאי וכו'. במקרה הזה זה לא רלוונטי. הוא לא עושה את זה
בערך גאווה. לא, אבל פרקדן זה לא בגלל גאווה, זה בגלל האיסור ישקע באופן כזה. אז יכול להיות שיכול...
אבל הוא אנוס כרגע.
כן, אבל עדיין זה שכיבה מגונה. יכול להיות, תלוי איזה חולה הוא. יכול להיות שהשכיבה היא מגונה. הוא אנוס נשקע בצורה מגונה. אז יכול להיות שהוא בחשש קישוי בדיוק כמו כל אדם אחר. אז השכיבה היא לא בסדר, ובכל זאת היא לא מוצאה לקרוא.
פתור מקריאת שמע? מקריאת
שמע, מדיני קריאת שמע אין בעיה.
פתור מקריאת שמע?
לא, אני חושב שכן. אסור לקרוא באופן הזה.
אבל לא מגיע.
אבל הוא פתור לגמרי.
הוא נשקע באופן כזה.
אנוס?
יכול שעדיין אסור.
אדם, אתה אמרת על חטא שחטא מפניך בן באונס? אמרת את זה או לא אמרת את זה? אז למה הרי אנוס זה מותר? מפה רואים שאנוס זה לא מותר. אנוס זה לא מותר. אנוס זה לעשות עבירה באונס. כתוב, היד מלאכי דן בדיון מדהים. מה, אני מסביר את זה ככה, ילתה רצתה לאכול חזיר. זוכרים את הגמרא שם בחולין? אז מסכנה, לא נתנו לה חזיר, נתנו לה כבד. עכשיו השאלה היא כזאת, אם אפשר לקשור לילתה את הידיים, לקשור לה, לתוך קפה בכוח, להכניס לה בכוח חזיר, והיא תוכל, הנה, זה אונס, אנוס רחמנא פטרי. למה לא נגמור את החסד? למה היא נורא נלחצת ו... והיא צועקת, אל תאכיל אותי נבלות ולא חזיר. אבל אנחנו יודעים שאחרי שנגיד לה, היא תגיד לנו תודה. נגיד לה שעשינו את זה לתוך כוונה טובה, כי רצה לאכול חזיר. אז זה מותר או אסור? אז היד מלאכי כותב שמי שעושה דבר כזה עובר על לפני עיוור לא תיתן מכשול. למה? למרות שלמעשה, יאלתה לא תעבור שום עבירה. בכל זאת, אם אתה אונס מישהו לאכול נבלה, הוא לא עבר שום עבירה. ודאי שהוא עבר עבירה, הוא לא נענש על העבירה שהוא עבר, אבל הוא עבר עבירה. וזה ממש כמו לשים רגל לעיוור. כן, גם העיוור לא עבר עבירה, אבל אתה הכשלת את העיוור. זה לא דומה לפיקוח נפש. פיקוח נפש כתוב שמי שעבר חילל שבא לצורך פיקוח נפש, כל הכבוד לו. המקור הוא שונה. פיקוח נפש, המקור הוא אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אז אתה אומר, תחיה ולא תמות. אבל לעומת זאת, אונס, המקור הוא מבלה נערה, לא תעשה דבר. זה אתה, הניגון אחר לגמרי. נכון? הניגון אחר לגמרי. הנערה הנוסה, סקנה, מה אפשר לעשות? אתה לא יכול להניש אותה. אני נוהג לומר שאונס זה פטור מעונש. ואילו פיקוח נפש זה דין חיובי.
יש מחלוקת, זה לא
מבינה. במה?
בן הנערה לא תעשה דבר, מה היא תעשה?
זקנה.
לא, ולמה יש לכתם גם?
איזה כתם?
אומר שעדיין שתנו,
אדם, אדם שאנסו אותו לאכול נבלה, הנבלה מטמטמת את נפשו. כי הוא אכל נבלה. אבל אדם שאכל נבלה בגלל פיקוח נפש, הוא עשה מצווה. ככה אני חושב. לא, אני חושב שלא.
אין לו בחירה לאכול את הנבלה.
אין לו חיים, אין לו בחירה, זה כמו...
על מה יעשה תשובה?
תשובה לא צריך לעשות. הוא רוצה לעשות תשובה.
אז הוא לא אומר על אחרי שחתם באונס.
איך הוא מטמטם אותו? זה אומר שלא יעבור.
תינוק שנשבע, בסוף הוא חייב
חטאת. בדיוק, אבל עכשיו פה זה מדרגה יותר נמוכה, כי זה אונס, אפילו פתור חיוב חטאתן. אבל הוא בא במגע עם העבירה. הרשב"א שואל שאלה כזאת. עכשיו תגיד לי, אתה תלך לצד השני עכשיו. הרשב"א שואל שאלה כזאת. בא כומר בשבת, חטף ילדה בת חודשיים למנזר.
יהודיה.
יהודיה. האם מותר לחלל שבת בשביל להציל אותה? לא פתאום, היא תהיה אנוסה, היא לא תעבור שום עבירה, הרי היא בכלל לא יודעת שהיא יהודיה. כן. מה, מה, תפסיק כבר. אם, כן, היא בת חודשיים, הוא יאמץ אותה, הוא יקרא לה מריה מגדלנה, היא לא יודעת שהיא יהודיה, היא תחשב שהיא נוצריה, והיא תוכל לבנות טרפול, ותעבוד בעבודה זרה, וכל זה רק באונס, אני לא תעשה דבר, מה אתה רוצה? לכן אמרתי לך, עכשיו אתה תתהפך, עכשיו אתה תתהפך. שאלה יפה של הרשב"א, נכון? אז האם מותר לחלל שבת בשביל להציל אחת שלא תעבור שום עבירה? אז זה מה שאומר הרשב"א, אונס דבר גוואלדיק, זה נורא אונס, זה נורא, לא נענשים על זה.
מותר להצילו בנפלמה,
בדיוק.
אתה צריך
להימנע
להיכנס לאונס, אבל אני לא מבין למה
נמנע.
אדם נמנע מאונס.
מי יכול למנע מאונס? אותי ילדה בת יומיים.
לא,
אני
יכול למנוע אותה.
חטפת בבית חולים, היא לא יכולה למנע מכלום. אתה, אז מה אם אתה? והיא לא תעשה שום עבירה.
בסדר, אז אם אני יכול למנע שהיא לא תגיע לאונס, אז ברור, גם אני סתם ככה יכול למנע מכלום, אז אל תיכנס לאונס.
מה זה תכנס? אבל מותח לשבת הרי בסוף היא תעבור, היא תעבוד עבודה זרה באונס, כי תחשוב שהיא גויה.
אני יכול למנוע את אונס, גם אני אגבי עצמי, אתה תכניס את עצמך לאונס.
אז זה אומר שגם מי שלא אשם בכלל עובר את העבירה, הוא לא נהנה של זה, אבל עבירה זה משהו נורא.
הוא לא אשם
בדיוק. אונס זה פטור מעונש, הוא לא אשם, אבל זה נורא, זה נורא. זהו, זה כל כך נורא שמותר לחלל, יחזור בתשובה.
על מה?
יטהר את נפשו, כמו אדם.
על מה יחזור? מה יחזור? מה יגיד?
כמו אדם, רב שלימל, בדיוק, כמו אדם שעבר על עשה וחזר בתשובה, הוא ממשיך להתוודות עליו כמו כל יום כיפור. אבל בפיקוח נפש זה לא ככה. אם הוא אכל לבלה כדי להציל את עצמו בפיקוח נפש, הוא עשה מה שאמרו לו. אמרו לו, זאת המצווה שלך עכשיו, זה גובר על אכילת נבלה. אז מגיע לו פרס, לא מגיע לו עונש, מגיע לו שכוח. ויותר מזה, מה כתוב? שאם היה חולה שהוא פיקוח נפש, קפצו כל האמבולנסים של זקה, הראשון הגיע. אחר כך מגיעים כל האחרים, אומרים להם, ברוכים תהיו, שר כוח, טוב עשיתם, זה מה שאתם עושים, כי אמרו להם לעשות את זה.
תבוא עוד פעם,
בדיוק, תבוא עוד פעם. ואין לכם שום איסור. כן, מה?
היום זה כבר לא קורה.
למה?
כן, יש להם תוכנה מיוחדת.
יש להם תוכנה, הם רואים שמשקופת, ואחרי זה מודיעים להם, כן, יכולים לעצור, אתם לא צריכים להגיע, כבר לא צריך.
מדהים.
אבל
אתמול שאל אותי טייס בחיל האוויר שאלה יפהפייה, יש לי תשובה אבל היא דורשת המון פרטים. הוא טייס מטוס ביון
מודיעין,
אז יש בזה כל מיני מדרגס, אבל חלק מהמדרגס זה שהוא מונע מסתננים, זאת אומרת הוא נמצא בגבול גבוה, ואז הוא אומר לצבא, הנה פה יש בוואדי אחד, לפעמים מסתיינים, זה מחבלים, אבל הוא רואה את כולם, הוא מטוס ביון. הוא כל שבת בכהנות, וקרא לו פעמיים מעשה כזה. הקפיצו אותו, כי חשבו שיש משהו, התניע, נסע, 10 דקות אחרי זה, כשהוא נמצא באמצע שום מקום, אמרו לו, בטל.
מה לעשות? תחזור בחזרה.
שבת,
שבת,
גם דאורייתא זה מתיר, רק דרבנן, כתוב שזה מתיר חומין. מה יעשה היהודי הזה? אז הוא אמר ככה, זה קרה לו פעמיים, פעם אחת זה קרה לו באמת 10 דקות, אבל 10 דקות לפני צאת שבת. אז הוא אמר שהוא עצר את הרכב בכביש, זאת אומרת הקפיצו אותו לקראת סוף השבת, הוא עצר את הרכב בכביש ירושלים תל אביב באמצע, באיזה מקום זה לא פיקוח נפש, חיכה 10 דקות עם המנוע דלוק עד צאת שבת, ואז נסע, צדיק. טוב, זה אפשר. פעם שנייה זה קרה לו, והוא עצר את הרכב, והוא היה הכל בין השמשות, הספיק להגיע הביתה איכשהו בתוך התחום, בתוך העירוב הזה. טוב, עכשיו הוא לחוץ מהפעם הבאה. זה סיפור, זה סיפור מדהים הדבר הזה. זאת אומרת, ברגע אחד עברת מהמצב של הפיקוח נפש למצב של השליים הוא אנוס או לא אנוס. הפיקוח נפש נגמר, אמרו לו נגמר, המצב טוב, תחזור הביתה. אז יש לי סיפור מדהים על זה. במלחמת לבנון השנייה, שהייתה לפני כמה שנים? שש שנים. מלחמת לבנון השנייה, היחידה האחרונה שיצאה מלבנון הייתה אגוז של גולני. הם יצאו אחרונים. והם יצאו, אם אתם זוכרים, הצבא יצא בשישי. אגוז נשארו אחרונים, והם יצאו בליל שבת. יחידת אגוז הייתה בפעילות 5 שבועות רצופים. הם התחילו בעזה ועלו ללבנון. כן, היה מבצע בעזה לפני זה. כן, בדיוק, בדיוק. אחרי החטיפה, איזה מבצע, 5 שבועות הם היו ב... היו שם 4 מפקדי פלגות של אגוז, כלומר זה מפקד פלגז, מקביל לממפי. 4 מפקדי פלגות של אגוז, שפעם שאלו אותי האם לדעתי מותר לחזור גם ביסור דורייטה, ואמרתי להם שאסור. ויש רב אחד אחר, הרב וינר, שמתיר, אז אמרתי להם שאסור. והם נשואים, ו5 שבתות לא היו בבית. אמרו להם, עכשיו ליל שבת, תלכו, תחזרו מיד מוצא שבת. אם לא, גם שבת הבא, לא בטוח שיוצאים. נשואים, ילדים, 5 שבתות לא היו בבית. מלחמה. לא נסעו הביתה. כל היחידה נסעה. רק 4 מפקדי פלגות נשארו. כל הדתיים, כולל כולם. אז אמרתי להם שאני לא יודע אם הייתי עומד בניס. אחרי זה התקשרו לשאול אם התנהגו בסדר. אמרתי להם, כל הכבוד לכם, עשיתם קדים. אחד הוא סמח"ט גולני, היום. היום אחד הוא סמח"ט גולני. השני מפקד מג"ד הבח. השלישי והרביעי כבר סיימו תפקיד מג"ד בגולני. וכולם, כל 4 האלה הולכים להיות אלופי משנה בצבא. אתה לא אומר, בגלל זה צריך לעשות המון מצוות חוץ מהמצווה הזאת. אנשים כאלה בסדר גודל כזה, זה לא יודע אם יש דבר כזה. 5 שבתות לא היו בבית. מלחמה. לא נסו. לא יאומן כי סופו. אבל כולם צריך לחכות קצת, לנשום עמוק, רק שלא יריבו ביניהם מי יעלו. אבל בינתיים כולם הולכים להיות בעזרת השם אלופי משנה, בעזרת השם. טוב, ברוכים תהיו. Thank you.